טוב. אוקיי, בואו נתחיל.
כל הכיבוד דף?
יש? יופי, שקוע. עשה לי תודה לאלי. טוב, אנחנו במזמור ד' למנצח בנגינות מזמור לדוד. בקוראי ענייני אלוקי צדקי, בצר הרחבת לי, חונני ושמע תפילתי. בני איש עד מי כבודי לכלימה, תאהבון ריק תבקשו חזב סלע. ודאו כי הפלא השם חסיד לו, השם ישמע בקוראי אליו. רגזו ואל תחתהו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. זבחו זבחי צדק וביטחו אל השם. רבים אומרים, מי יראינו טוב, נשא עלינו אור פניך השם. נתת שמחה וליבי מעץ דגנם ותירושם רבו. בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה השם לבדד לבטח תושיבנו. זה המזמור. מה הפירוש של המזמור? בואו קודם כל רק נסביר מהר את הפשט של הפסוקים. למנצח בנגינות מזמור לדוד, הרד"ק אומר שהיו המנצחים בבית המקדש, המנצח זה מי שאחראי על כל התזמורת, כן? אז המנצח בבית המקדש, הוא ניצח על המזמור הזה שניגנו אותו בכלי שנקרא נגינות. יש כל מיני כלים, יש נבל ויש גיטית ויש אלמות ויש כל מיני סוגים של כלים, והכלי הזה קראו לו נגינות. מזמור לדוד. ומה אומר שם דוד המלך? בקוראי ענייני אלוקי צדקי, כשאני קורא לך ענייני אלוקי צדקי, בצר הרחבת לי, כשהייתה לי צרה הרחבת לי, חונני ושמע תפילתי. ואז דוד המלך פונה אל איזה שהם אנשים, בני איש, לא ברור בדיוק למי הוא מתכוון, עד מי כבודי לכלימה תאהבון ריק תבקשו חזב סלע. זאת אומרת, דוד המלך בעצם פונה אליהם ואומר להם, למה אתם משפילים אותי? אדמי כבודי, הכבוד שלי, לכלימה. כלימה זה מלשון בושה וכלימה. אתם משפילים את הכבוד שלי, תאהבון ריק, תבקשו חזב סלע. כן, אתם אוהבים ריק, דברים שהם ריקים, לא אמיתיים, תבקשו חזב, כזב זה שקר. אתם מחפשים לכם כל מיני שקרים כדי לבזות אותי, כדי להשפיל אותי. אומר להם דוד, ודאו כי הפלא השם חסיד לו. כן? תדעו לכם שהשם הפלא, הפלא זאת אומרת, בחר, הבדיל, כמו למשל, ראינו עכשיו בפרשה, שכתוב שמה, והפלא השם בין מחנה ישראל ובין מחנה מצרים, כן? שהקדוש ברוך הוא נותן את המכה, מעשרת המכות רק על מצרים ולא על עם ישראל, אז זה נקרא הפליה, זה נקרא להפלות, להבדיל. ודאו כי הפלא השם חסיד לו, השם ישמע בקוראי אליו. כן? השם יודע שאני חסיד שלו, או בגלל שאני מתנהג במידת החסידות, במידת החסד לפני משורת הדין, או בגלל שאני מוסר את הנפש כלפיו, תלוי במפרשים. ולכן השם הפלא אותי בתור חסיד לו, השם ישמע בקוראי אליו. זאת אומרת, אתם בני איש מבזים אותי, כן, ומחלימים אותי, אבל שתדעו לכם שזה לא ילך לכם, כי השם הפלא חסיד לו, השם ישמע בקוראי אליו. רגזו ואל תחתהו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. רגזו זה לא הכוונה פה בלשון רוגז בתור כעס, כן, אלא הכוונה היא חרדה, פחד, תפחדו מהקדוש ברוך הוא, תפחדו מהקדוש ברוך הוא, ובגלל זה אל תחתהו, כן? אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. זאת אומרת, בזמן שאתם הולכים לישון, או לפני שאתם הולכים לישון, ואז בן אדם נמצא ככה לבד, בלי אף אחד, אז הדברים האמיתיים הם אלה שצפים ועולים. אז את כל ההצגות שניסיתם לעשות במשך היום, שאתם מנסים לבזות אותי, למרות שאתם יודעים שזה לא אמיתי, ואתם יודעים שזה סתם. כן? כל הדברים האלה, כשאתם הולכים לישון, אז, אז המחשבות האמיתיות מגיעות. אז אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע, כן? ודומו מלשון דממה, תהיו בשקט ותפסיקו עם כל הביזיון הזה שאתם עושים לי. זבחו זבחי צדק וביטחו אל השם. זבחו זבחי צדק, הכוונה היא ככה, רוב המפרשים מסבירים, זבחי צדק, הפירוש הוא להקריב קורבנות, אבל קורבנות של צדק. זאת אומרת, לא, זה קורבן במובן במובן המטאפורי של המילה. זאת אומרת, יש פה משל, כן? תעשו מעשים שהם מעשי צדק, וזה יחשב כקורבן לפני הקדוש ברוך הוא, וביטחו אל השם. ואז ממילא תוכלו לבטוח אל השם ולצפות לקרבה של השם, לישועה של השם. יש פה איזושהי התייחסות לאנשים שמבזים את דוד המלך, ובאמת יש כאן מחלוקת בין הראשונים על מי מדובר פה. מרשי זה נראה שהוא שולח את זה לכיוון של שאול ודואג ואחיתופל, שהתייחסו לדוד המלך בצורה שהיא מאוד משפילה. הם לא קראו לו אפילו בשם הפרטי שלו, אלא הם קראו לו בן ישי. זה מין כינוי כזה, מה?
כן, בוא נקרא משהו בשם משפחה.
משהו כזה, נכון. זה שם שמראה בעצם שאין לו משהו משל עצמו. הבן של ישי. וככה שאול בזמנים הגרועים שלו כנגד דוד, ככה הוא התבטא על דוד המלך. כשהוא כועס על יונתן, אז הוא מתייחס, הוא קורא לדוד, עלו לבושתך, איך כתוב שם? לבושת בן ישי. מה? נכון, יש שם כמה וכמה פעמים שזה כתוב בצורה הזאת. אולי נמצא פה עוד מקור אחד. ויהי מחרת החודש השני, שמואל א' פרק כ', ויפקד מקום דוד בסעודת ראש חודש, דוד המלך לא היה שם, ויאמר שאול אל יונתן בנו, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום אל הלחם? הוא קורא לו בן ישי. ואחרי זה ויחרף שאול ביונתן, ויאמר לו בן נעבת המרדות, אלו ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך, כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תיקון אתה ומלכותך. וזה לא רק שאול, אלא גם כל האנשים שמסביבו. אנשים שמסביבו גם כן דיברו בצורה הזאת אל שאול. הנה, וישמע שאול כי נודע דוד ואנשים אשר איתו, ושאול יושב בגבעה אשר תחת האש אל ברמה, וחניתו בידו וכל עבדיו ניצבים עליו. ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני הימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. את כולכם הוא ימנה להיות שרים זה, כי קשרתם כולכם עליי, כולכם מורדים בי ואין גולת אוזני בכרות בני עם בן ישי. ויען דואג האדומי והוא ניצב על עבדי שאול ויאמר, ראיתי את בן ישי בא נובה אל אחימלך בן אחיתוב. ככה גם דואג מתייחס אליו בצורה כזאת. אז דוד המלך אומר לכל האנשים האלה שמסביבו של שאול, אתם בעצם מנסים כאילו להשיג את המעמד שלכם, את הכבוד של שאול, על ידי זה שאתם מבזים אותי. אבל אתם בעצמכם יודעים שזה לא אמת. אתם בעצמכם יודעים שזה לא אמת, ולכן אמרו בלבכם על משכבכם ודומו סלע. זבחו זבחי צדק וביטחו אל השם. בואו נסיים את המזמור. רבים אומרים, מי יראינו טוב, נשא עלינו אור פניך השם. זה פסוק קצת קשה. רש"י פה מפרש שהכוונה היא שמתוך האנשים האלה, כן, מתוך כל אותם האלה שמחפשים את הכבוד ואת הקרבה של שאול המלך, רבים אומרים מי יראינו טוב, ומסתכלים על האנשים הרשעים שיש להם שלווה ושקט ויש להם מעמד טוב, והם רוצים גם כן מי יראינו טוב. ואז ברוב חוצפתם הם פונים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים, נשא עלינו אור פניך השם. הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהוא יאיר את פניו אליהם וייתן להם את מה שהם רוצים. היה פעם איזה מישהו שראה אותי ואמר לי, אתה דתי? כן, אז אמר, אז תתפלל שננצח במשחק בשבת. זהו. בסדר, אז ככה הכיוון, ככה זה נראה. נשא עלינו אור פניך השם. דוד המלך אומר, נתת שמחה בליבי מעץ דגנם ותירושם רבו. אבל דוד אומר, אבל אני לא מקנה בהם. אין לי שום קינה באנשים הרשעים. נתת שמחה בליבי מעץ דגנם ותירושם רבו. אומר דוד המלך, אצלם אצל הרשעים יש להם דגן ותירוש. אם אצלם זה ככה, אז קל וחומר, לעושה רצונו קל וחומר, מי שעושה את רצון הקדוש ברוך הוא, קל וחומר שיהיה לו הרבה יותר טוב. אז עדיין לא עכשיו, אבל אחר כך, אבל זה יגיע מתישהו, בכל אופן. לכן דוד המלך רגוע ושמח, בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה השם לבדד לבטח תושיבני. אז פה זה לא ברור אם זו תפילה של דוד המלך, שאם כולם יהיו איתו בשלום וכולם ישלימו איתו, אז הוא יוכל לישון בשקט ובשלווה, או שדוד המלך אומר שכבר עכשיו הוא בוטח בקדוש ברוך הוא ולכן הוא ישן בשקט ובשלווה. בכל אופן, מה שאנחנו רואים כאן זה שיש, דוד המלך מדבר על איזושהי קבוצה של אנשים שמבזים אותו, ולעומת זאת דוד המלך בוטח בקדוש ברוך הוא, הם מנסים להשיג את הכבוד המדומה על ידי שאול, ודוד המלך אומר, אני בוטח בהשם, והוא פונה אליהם ואומר להם, תחזרו בתשובה כדי שיהיה בסדר. זה הפירוש הפשוט במזמור הזה. ואני רוצה להגיד לכם שגיליתי דבר מאוד מעניין, כשעברתי על המפרשים כאן, זה משהו שקצת דיברנו עליו בשיעור הראשון, על ספר תהילים, זה מדהים לראות איך ש... כשאתה עובר על, על, על כמה מפרשים, גם בתוך הראשונים עצמם, בטח באחרונים, אז אתה רואה איך שכל אחד קרא את המזמור בצורה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. כבר מבחינה כרונולוגית, אם מדובר על התקופה של שאול, או למשל מה שהרד"ק אומר, שהתקופה הזאת זה בכלל על, על אבשלום, זה ממשיך את המזמור הקודם, שדוד המלך ברח מאבשלום, וכל הסיפור הזה מדבר על, 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 על עבדי אבשלום, שהם אלה שמבזים את דוד המלך, ודוד המלך בא כנגדם, או הרב עיר שבכלל, בכלל, בכלל מנתק את זה מכל התקופות האלה ומעביר את זה למשהו אחר לגמרי. המלבים שאנחנו נראה עוד מעט, שמעביר את זה לתקופה יותר מאוחרת אצל דוד המלך, וכל אחד קורא את המזמור הזה בצורה אחרת, אבל אני חושב שאין בדבר הזה שום, אין בדבר הזה שום בעיה. אין בזה שום בעיה, כי זה בדיוק הדבר הנפלא בספר תהילים. כי ספר תהילים זו תפילה. זו תפילה, אלה תפילות שדוד המלך התפלל, והתפילות שדוד המלך התפלל, הם היו בכל מיני סיטואציות, ובכל סיטואציה זה בא מזווית אחרת. ולכן אפשר לפרש את זה כך, ואפשר לפרש את זה כך. התקופה עצמה היא לא באמת הנקודה הרלוונטית כאן, אלא מה שמשנה זה היסוד של המזמור.
אני גם מאמינה שכשדוד המלך כתב את זה, ידע שזה יהיה לדורות הבאים הרי. אז הוא גם כתב את זה בצורה שזה יהיה, אנשים יכולים לקחת את זה על עצמם.
נכון, ושאפשר יהיה לפרש את זה בכל מיני צורות, בכל מיני זוויות. זה נכון מאוד. לא זוכר אם סיפרתי לכם את זה אז, בשיעור הראשון, אבל מספרים שמיר שמחה מדווינסק כתב את האור שמח, פירוש האור שמח על הרמב"ם ומשך חוכמה על התורה. מספרים שפעם אחת הוא הגיע לאחת הישיבות וראה שם איזשהם שלושה בחורים בבית המדרש עומדים ולומדים קטע באור שמח על, על אחד מהקטעים ברמב״ם ומתווכחים ביניהם. והוא עמד מהצד והקשיב לוויכוח. זה אומר, האור שמח התכוון לאלף. זה אומר, מה פתאום הוא התכוון לבית? זה אומר, מה פתאום הוא התכוון לגימל? מתווכחים. סוף, ראו את אומר שמחה, שאלו אותו, למה הרב התכוון? זאת אומרת, האמת היא שהתכוונתי לשלושת הפירושים שלכם. זה הכל נכון, השאלה... לכל מצב יש זווית אחרת כדי לראות את זה.
דרך אגב, סתם, מבחינת התוכן, יש בזה משהו שמזכיר את המזמור הקודם. גם הקטע הזה של הלישון, ישר זה...
נכון.
זה ככה הקפיץ אותי, שזה
נכון,
גם פעם שעברה היה.
נכון, אני שכבתי בישן, הקיצותי נכון, כן. הרביר שמפנה באמת למזמור הקודם.
זה נשמע כאילו...
נכון. ללכת לישון, ודרך אגב, לכן גם הפסוק, כן. יגזוב על תחתה, הוא מופיע בקריאת שמע על המיטה. גם המזמור הקודם וגם יגזוב על תחתה. אמת. מה שאני רוצה בעצם לפתוח בו זה בשאלה מאוד פשוטה. תראו מה רש"י כותב, הבאתי לכם אותו במקור א' בדף. רש"י אומר למנצח בנגינות, מזמור זה יסד דוד שיאמרו בני לוי המנצחים בנגינות בשיר על הדוכן. לשון ניצוח נופל במתחזקים בעבודה, כעניין שנאמר יעמדו הלווים מבין 20 שנה ומעלה לנצח אל מלאכת בית השם. אני צריך להתגבר, לנצח ולשיר את השיר הזה. כמו שראינו, יש להרבה מזמורים, יש להם פתיחה מיוחדת. ראינו במזמור הקודם, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. עכשיו, יכול מאוד להיות שגם את מזמור ג' למשל שרו באיזשהו מצב בבית המקדש. אבל לא כתוב שהמטרה של המזמור הייתה לשיר אותו בבית המקדש. המזמור הזה היה בבורחו מפני אבשלום בנו. אחרי זה לקחו את זה לבית המקדש ושרו את זה שם. כאן המטרה בנגינות. של המזמור, למנצח בנגינות מזמור לדוד, ואת הוא כתב את זה בשביל למנצח בנגינות. בשביל לשיר את זה בבית המקדש. עכשיו, עם כל הכבוד, לא ברור לי כל כך, מה זה כל כך חשוב לשיר את זה בבית המקדש?
לקנטר כאילו הרי זה...
מה? כן, נכון.
מקטר כאילו על מה שעובר עליו.
נכון.
כביכול.
נכון, כאילו, בסדר. יש אנשים שמבזים את דוד המלך, דוד המלך אומר להם, אתם יודעים שהאמת היא לא ככה, אז תפסיקו לבזות אותי, ובלילה בשקט כשאתם ככה, לפני שאתם הולכים לישון, תחשבו על זה באמת ותחזרו בתשובה. בסדר, יש כוח. חשוב, יפה. שישלח להם את זה במכתב. מה...
זה גם מאוד עצי, זה כאילו, אין בית המקדש. אז הוא כותב משהו עכשיו שיהיה בבית המקדש.
כן, זה לא כל כך, זה לא כל כך בעיה, בגלל שחוץ מזה שדוד המלך הרי כתב את זה ברוח הקודש, והוא ידע שבית המקדש ייבנה, אבל מעבר לזה, הרי דוד המלך בעצמו רצה לבנות את בית המקדש, ואחרי שהנביא אמר לו שהוא לא יכול לבנות בית המקדש, אז הוא אמר, טוב, לפחות אני אאסוף את כל החומרים כדי לבנות, כדי שהבן שלי יבנה. זאת אומרת, אז זה ברור שדוד המלך, כשהוא הכין את הבסיס לבית המקדש, אז הוא הכין לא רק את החומר הפיזי, אלא הוא הכין גם את התוכנית, גם חזל הרי אומרים, הוא גם מצא את המקום של בית המקדש, הוא גם, ערב טוב, צריך מפה.
אפשר היה
להכין טוריסט
בדרך.
אפילו
לא יצא שם פה בלילה,
זה
יהיה.
עוד דרך הדבר עכשיו, אחרי שמצאת, אז כבר לא תיתי יותר.
חן, סליחה.
בקיצור, אז דוד המלך גם מצא את המקום של בית המקדש, יחד עם שמואל. ודוד המלך גם חילק את המשמרות של הכהנים, יחד עם שמואל. אז זה ברור שזה גם חלק מתוך העניין הזה. אבל שאלה היא באמת, מה כל כך חשוב במזמור הזה, שהוא צריך להיות מנוגן או מושר בבית המקדש? זאת שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול. שאלה שנייה שאני רוצה לשאול, זה מה שכתוב בילקוט שמעוני על המזמור שלנו. למנצח בנגינות מזמור לדוד. אומרים שם החזל, למנצח, למי שהוא נאה לנצח, למי שניצוחו לנצח נצחים, למנצח, למי שהוא מנוצח מבריאותיו. זה כבר פירוש חדש. מי שהוא נאה לנצח, בסדר, הקדוש ברוך הוא מנצח, הוא the only winner, המנצח היחיד שיש בעולם, אז בסדר, נאה לנצח, ניצוחו נצח נצחים,
אבל
בסדר.
פה זה ווינר?
מה?
פה זה ווינר?
למנצח. מה זה מנצח?
לא,
נכון. אנחנו אמרנו, אמת, אנחנו אמרנו שהמנצח, הכוונה היא זה שמנצח על התזמורת, מי שמנצח על השיר של הלווים. אבל חז"ל לוקחים את זה כלפי מעלה. לוקחים את זה כלפי מעלה, וגם רואים את זה גם בעוד מקום, בגמרא, בסוף מסכת פסחים, שזה לא רק הולך כלפי האדם שהוא מנצח, אלא גם כלפי הקדוש ברוך הוא שהוא מנצח. וכאן חז"ל דורשים את זה על המנצח, על הקדוש ברוך הוא, על זה שהניצחון שלו הוא לנצח נצחים, ולמנצח, למי שהוא מנוצח מבריאותיו, מי שהבריאות בני האדם מנצחים אותו. וזה כבר מוזר. אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, זמרו למי שמנצחין אותו ושמח. בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. הקדוש ברוך הוא לא מתנהג כמו בן אדם. בשר ודם נוצחין אותו ועצב. אבל הקדוש ברוך הוא נוצחין אותו ושמח. שנאמר ויומר להשמידם לולי משה בחירו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את עם ישראל, ומשה רבינו, כן, התפלל, ובגללו הקדוש ברוך הוא התחרט, חזר בו, כביכול. והנה, משה רבנו ניצח אותו. והכתוב קורא לו, הפסוק קורא לו, משה בחירו, אותו המבחר. את הקדוש ברוך הוא התייחס אליו מאוד מאוד בהערכה ובחפות ובשמחה על הדבר הזה. דרך אגב, איך לומדים את זה מהמילה למנצח? הרי אנחנו אומרים שהמנצח זה מי שמנצח, לא מי שמנוצח, לא מי שמפסיד. אז ברשב"ם במסכת פסחים כתוב שמזה שכתוב למנצח ולא לנוצח. נוצח זה מי ש... זה מי שבאמת מנצח. מי שבלשון שלנו מנצח, הוא נקרא נוצח. מנצח זה אחד שגורם למישהו אחר לנצח. בסדר? זה מה שנקרא בניין הפעיל. אני לא עושה את זה בעצמי, אני לא נוצח, אני מנצח. אני נותן למישהו אחר שהוא ינצח. את מי הוא ינצח? אותי. אז אני מפסיד. אוקיי? ממשיך המדרש ואומר, דבר אחר, למי שהוא מבקש להינצח. זאת אומרת, לא רק שהקדוש ברוך הוא שמח כשמנצחים אותו, הוא גם מבקש שינצחו אותו. אמר הקדוש ברוך הוא, כשאני נוצח, אני מפסיד. ניצחתי בדור המבול, בדור הפלגה, בסדומיים, סדום ועמורה, כן? ואיבדתי. משה ניצחו ונסתכר כל אותם אוכלוסים. אז זה לא רק שהקדוש ברוך הוא שמח כשמנצחים אותו, הוא גם מבקש שינצחו אותו, כי הוא אומר שכל פעם שהוא מנצח, אז הוא מפסיד. מאוד מאוד מוזר המדרש הזה, נכון? מאוד מוזר.
מאוד, כל העולם, כאילו הקדוש ברוך הוא יש מלחמה עם העולם.
כן, 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 נכון, נכון.
אבל זה אותו מקום של לקנא להשם.
נו.
כאילו, יש איזה משהו ש... אני חושב שאני מנסה להזכר דרך 20 שנה אחרונה שעברו לי משהו בתיכון. יש איזה משהו ש... שאסור לדבר על לקנא להשם.
אסור לדבר?
לא יודעת, שהשם לא, לא, לא. אבל אליהו הנביא, הוא קינה להשם משהו כזה.
כן, נכון. קנו קינאתי להשם.
זה כאילו משהו שהשם רוצה אותו בעצם. אם זה
אליהו
הנביא עושה את זה.
לא, שמה באמת, מה שהקדוש ברוך הוא כעס עליו על זה.
אוקיי, אז אני
תוהה
אם זה אותו רעיון.
על העניין הזה. מדברת, יש בין לקנא לבין ללמד זכות על עם ישראל. אולי על זה את מדברת. כשאליהו הנביא קינא להשם, אז בעצם הוא כאילו עמד בצד של הקדוש ברוך הוא נגד עם ישראל. נגד עובדי הבעל, נגד... והקדוש ברוך הוא אמר לו, לא, אתה צריך לסנגר על עם ישראל. כן, ים הלך הברית. אז אולי, לא על זה?
לא, זה לא זה. אז זה לא קשור. זה לא דומה, אין לי מה
לשמוע. טוב, אם תזכרו.
אה, בסדר.
בסדר.
רק
הבארת,
אבל
עכשיו נזכר
שזה לא קשור.
כן, אוקיי. בכל אופן, זה ממש מוזר. מה זה כשאני מנצח, אני מפסיד? איך עושים כזה מין דבר? ובכלל, מה הקשר לפה? מה זה קשור למזמור שלנו? על איזה ניצחון ואיזה הפסד, על מה אנחנו מדברים פה. טוב, אז כדי להבין את העניין הזה, אני רוצה ללכת בדרך של המלבים. כמו שאמרתי לכם, יש כאן הרבה הרבה דרכים איך להסביר את המזמור הזה, אבל אני חושב שהדרך של המלבים תפתח לנו את הפתח כדי להבין את מה שחז"ל רצו להסביר לנו פה. ונראה רק במקור ג' את הפתיחה של המלבים בפירוש שלו למזמור שלנו. אוקיי? המלבים אומר ככה, למנצח. מזמור זה תיקן בעת שהיה רעב בימי דוד 3 שנים. וליצני הדור אמרו שהוא בעבור חטא דוד. ודוד שאל אז בהשם, ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר הרג את הגבעונים. ופייסו את הגבעונים וירד הגשם, ואז הקריב זבחי צדק, רצונו לומר, זבחי תודה, בעבור שנתברר צדקו שלו היה הרעב בעבור חטאו, ומזמור זה נחלק לשלושה חלקים המצוינים במילת סלע, שזה גם ראינו במזמור
הקודם.
נכון, נכון, מילה סלע היא מילה של הפסקה. איפה שלושת החלקים? תסתכלו בפסוקים. בסדר? סוף פסוק ג', רואים? תבקשו חזב סלע. אחרי זה, סוף פסוק ה', אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע, והחלק האחרון הוא החלק האחרון. את זה כבר לא צריך לסיים בסלע. בכל אופן, המלבים אומר שכל זה היה על התקופה של הרעב בימי דוד, האשימו את דוד המלך, למרות שזה היה שקר, והתברר שזה לא באשמתו של דוד המלך, ועל זה הולך כל הסיפור שלנו. אז בואו נראה את את הפסוקים בסוף ספר שמואל ב', את זה הבאתי לכם פה בדף, במקור ד'.
על איזה חטא הם חשבו שזה?
מה?
על איזה חטא הם חשבו שזה?
איזה חטא הם חשבו שזה? לא ברור, יכול להיות שזה, יכול להיות שהם חשבו שזה על הסיפורים בת שבע, יכול להיות.
החטאים האישיים שלו, מה? כאילו.
כן, 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 יכול להיות. אוה. יכול להיות. ואירה, מה? מה?
יש חטאים אישיים לבנה.
כן, הוא משלם מחיר אישי הרי, הוא שילם מחיר אישי, אז החטא הוא אישי. במקום אחר שהוא חטא חטא ציבורי, שהוא פקד את העם. אז העונש היה ציבורי, שבעם היה מגיפה.
כן.
זה כאילו צריך להיות... זה קצת, זה קשה להגיד שבגלל חטא אישי של מלך כל העם סובל מרע, לא יודעת, בעיניי.
בתור מנהיג, בתור מישהו ש... בתור מנהיג לטוב ולרע, שהעם סובב בגללו.
הוא לא אומר שזה לא.
מה? הוא אומר שזה לא, הם אמרו שזה כן.
הוא אמר גם.
מה? אמר, כן, זה מה שהתברר, כן. אז בואו נראה. במקור ד', ויהי רעב בימי דוד 3 שנים, שנה אחרי שנה. ויבקש דוד, תודה. ויבקש דוד את פני השם. ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. אז דוד המלך שואל את פני השם, הכוונה היא לאורים ותומים, ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. ויקרא המלך לגבעונים, ויאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל הימה, כי אם מיתר האמורי, ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להקותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. זאת אומרת, הגבעונים לא היו מבני ישראל, אתם זוכרות את הסיפור עם הגבעונים שהם עשו... הם התחפשו לאנשים שבאו מרחוק, וזה היה עוד בזמנו של יהושע. הם התחפשו לאנשים שבאו מרחוק, כי הם ידעו את זה שיש ציווי לא תחיה כל נשמה מהעמים שנמצאים ליד, והם היו מגבעון. אז הם לקחו לחם מאוד מאוד ישן ובגדים ככה קרועים, כאילו שהם כבר בדרך הרבה 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 זמן, ואמרו מארץ רחוקה בנו והכל, ואז יהושע קראת להם ברית, ואז אחרי זה פתאום התגלה שהם בעצם נמצאים שם. אבל לא הייתה ברירה מכיוון שנשבעו להם. בכל אופן, שאול ביקש להקות אותם, הוא רצה להרוג אותם, זה גם לא היה בצורה ישירה, זה היה, כשהוא הרג את נוב עיר הכהנים, אז היו שם גם כמה גבעונים, חזל אומרים 7 גבעונים היו שם, שהיו משרתים שם באותו משכן שם בגבעון, בנוב, סליחה, ושאול הרג אותם. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר, וברכו את נחלת השם. כלומר, דוד המלך אומר, בוא, אני מבין שזה בגלל חטא שנעשה כלפיכם, אז בואו תגידו במה...
בגלל זה הרעב?
בגלל זה הרעב, כן. בגלל זה הרעב. בגלל זה לא יורד גשם. וזה מה שהוא אומר להם, וברכו את נחלת השם, כלומר תתפללו על זה שירד גשם על נחלת השם. ואמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, אנחנו לא דורשים ממנו כסף וזהב, ואין לנו איש להמית בישראל, גם את זה אנחנו לא רוצים. ויאמר, מה אתם אומרים מעשה לכם, אז מה אתם רוצים? ויאמרו אל המלך, האיש אשר קילנו ואשר דימה לנו, ואשר דימה לנו נשמדנו מהתייצב בכל גבול ישראל, אותו איש שהוא זה שגרם לנו, כן, שרצה להרוג אותנו, ושבגללו היינו צריכים לברוח מהארץ, יותן לנו 7 אנשים מבניו, והוקענום להשם בגבעת שאול בחיר השם. ויאמר המלך, אני אתן. זאת אומרת, הם בעצם, היה להם חשבון אישי עם שאול. הוא זה שרצה להרוג אותנו, לכן אנחנו רוצים 7 מבניו, כדי, והוקענום להשם, זאת אומרת, להרוג אותם. אנחנו רוצים לקלוט אותם, להרוג אותם, ודרך אגב, המילים בגבעת שאול, בחיר השם, קצת לא מתאימות כאן. מה זה בחיר השם? הם הרי טענו שהוא אדם מושחת ושהוא עשה להם את הכל. אז חזל אומרים שזאת הייתה בת קול שיצא מן השמיים ואמרה בחיר השם. הם אמרו בגבעת שאול והבת קול השלימה בחיר השם. בכל אופן, ויאמר המלך, אני אתן. כלומר, לא אתם תבחרו את 7 האלה, אלא אני אבחר את 7. ויחמול המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול, על שבועת השם אשר בינותם, בין דוד ובין יונתן בן שאול. ויקח המלך את 2 בני רצפה ותאיה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילאי מחולתי, ויצנם ביד הגבעונים ויוקיעום בהר לפני השם, ויפלו שבעתם יחד, והם הומתו בימי קציר בראשונים בתחילת קציר סעורים. אז הם הורגים אותם, וזה היה בתחילת קציר סעורים, זאת אומרת אנחנו מדברים על מה? כן, או ניסן, רגע, קציר חיטים זה שבועות, קציר סעורים זה ניסן לדעתי. מה? כן, כן.
הם הורגים את הבנים של מיכל שהם לא הבנים של דוד.
מה?
הם הורגים את הבנים של מיכל שהם לא הבנים של דוד.
שאול, זה הנכדים של שאול.
מיכל בת שאול. מיכל בת שאול. והאמת היא שחזל אומרים, הרי למיכל לא היה ילדים. אז אומרים חזל שבעצם אלה היו הילדים של מירב, אחותה. רק מיכל הייתה זאת שגידלה אותם. ולכן הם נקראים הבנים של מיכל. אני לא יודע, מבחינה מסוימת יש פה איזשהו חסד מסוים שזה לא היה ממש הבנים שלה.
אבל לכן הוא לקח אותם.
מה?
הוא החליט את מי לקח.
יכול להיות, הוא החליט, כן. תראו מה עושה האמא האמיתית של הילדים, רצפה בתאיה. תראו מה שהיא עושה עם הילדים שלה. ותיקח רצפה בתאיה את השק, ותתהו לה אל הצור, מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים. ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה. היא לוקחת, רצפה בתאיה, לוקחת שם את השק. הם היו, זאת אומרת, אנחנו נראה בגמרא, הם היו תלויים. זה היה והוקענום להשם, הכוונה היא שהשאירו אותם תלויים. ואתם יודעים, ברגע שיש נבלה, אז כל בעלי החיים וכל העופות מנסים לאכול ממנה. ורצפה בתאיה לוקחת לה איזשהו שק ושמה אותו בתור איזשהו אוהל מעליה, והיא יושבת שם ביום, בלילה, ולא נותנת לאף אחד לגעת. זה נורא, זה נורא, בקיצור. עד ניתח מים עליהם מן השמיים. עד שירד גשם, וזה לא היה הרבה זמן, אבל עד שירד גשם עליהם מן השמיים, לא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה. ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה ותאיה פילגש שאול, וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות ירונתן בנו, מאת בעלי יבש גלעד אשר גנבו אותם מרחוב בית שן, אשר תלאום שם הפלישתים ביום הכות פלישתים את שאול בגלבוע. הרי שאול ויונתן נהרגו על ידי פלישתים, נכון? ואפילו לא ניתנו לקבורה. ועכשיו, ברגע שדוד המלך שמע את מה שרצפה בתאיה עשתה לילדים שלה, אז זה עורר אותו, הוא התעורר לדאוג לכבודם של שאול ויונתן, וללכת לקבור אותם. זה מה שאומר הפסוק הבא. ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, ויאספו את עצמות המוקעים, גם את השבעה האלה שתלו אותם, ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין, בצלה בקבר קיש אבי, ויעשו כל אשר ציווה המלך, ויעתר אלוקים לארץ אחריכם. אחרי כל הסיפור הזה, אחרי שקברו את שאול ויונתן, ועשו את הסיפור עם שבעת הבנים, אז הקדוש ברוך הוא מסכים להוריד גשם, ויורד גשם. אוקיי? זה היה הסיפור, זה הרקע של העניין.
תסבוכת.
מה?
זה תסבוכת.
כן, כן, כן. זה סיפור מאוד מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט. הגמרא במסכת יבמות קצת מרחיבה יותר את הסיפור הזה, וגם מביאה אותנו אל הנקודה שהיא בעצם אחד הנקודות הכי מרכזיות גם במזמור הזה וגם במזמור אחר שנראה שקשור למזמור שלנו. תראו מה אומרת הגמרא ביבמות. הגמרא אומרת ככה, שם זה הסוגיה של מי מותר לבוא בקהל, מי אסור לבוא בקהל, והמשנה אומרת שנתינים הם אסורים לבוא בקהל. אוקיי? הנתינים. מי הם הנתינים? אז זה הגבעונים שעליהם אנחנו מדברים. אומרת הגמרא ככה, במקור ה', אמר רב חנה בר עדה, נתינים דוד גזר עליהם, שלא יתערבו בעם ישראל, שנאמר, ויקרא המלך לגבעונים, ויומר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל, הימה וגומר. דרך אגב, למה קוראים להם נתינים? יודעת למה?
שמים מיסים.
מה?
אולי בגלל שם.
זאת אומרת, הם היחידים ששמו מיסים, זה לא רק, זה לא רק היום.
אבל הם לא בעם ישראל.
אז מה זה הנתינים? נתינים הכוונה היא נתינים הכוונה היא שיהושע נתן אותם לחוטבי עצים ושואבי מים. אחרי שהוא גילה את זה, שהם רימו אותו, אז הוא אמר להם, אוקיי, להרוג אתכם, אנחנו לא נהרוג, כי נשבענו לכם, אבל אתם תצטרכו להיות חוטבי עצים ושואבי מים. כן? אז לכן הם נקראים נתינים. בסדר? אז זה, הגבעונים, זה הפרשה שלנו. שואלת הגמרא, מי טעם הגזר עליי? למה דוד המלך גזר עליהם שלא יתאהבו בעם ישראל? דכתיב ויראב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחר שנה. שנה ראשונה אמר להם, דוד המלך אומר לעם ישראל, שם עובדי עבודת כוכבים יש בכם? דכתיב ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. דוד המלך מחפש את הסיבה, למה לא יורד גשם? אולי בגלל שיש בכם עובדי עבודה זרה. בדקו ולא מצאו. תראו מה זה, לא מצאו אף אחד שעובד עבודה זרה. כן? נכון, זה פלא. לא מצאו. שנייה, בשנה השנייה, לא יורד גשם, אמר להם, שם עוברי עבירה יש בכם? דכתיב וימנעו רביבי ומלכוש לא היה, ומצח אישה זונה היה לך וגומר? זאת אומרת, אולי זה עוברי עבירה, כוונה היא לגילוי עריות. כן? שזאת, רואים בפסוקים, שזה גם כן סיבה שבגללה לא יורד גשם. בדקו ולא מצאו. שלישית, אמר להם, שמה פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנים? אולי יש ביניכם כאלה שמבטיחים לתת צדקה ולא נותנים? זו גם סיבה. דכתיב נשיאים ורוח וגשם עין, איש מתהלל במתת שקר. אומרת, למה אין? יש נשיאים ורוח, נשיאים ורוח זה עננים. כן? וגשם עין, לא יורד גשם. למה? בגלל איש מתהלל במתת שקר. כן? אדם שהוא מתהלל, הוא ככה מפאר את עצמו, אני הולך לתת, אבל זה שקר, הוא לא הולך לתת שום דבר. בדקו ולא מצאו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. אם ככה, סימן שזה תלוי בי. מיד ויבקש דוד את פני השם. מהי היא? איך הוא ביקש את פני השם? אמר ריש לקיש ששאל באורים ותומים. ודוד המלך מבין, אני צריך לבדוק בעצמי, אני צריך לברר, הוא הולך לבדוק, לשאול את האורים והתומים. שאל באורים ותומים, אני מדלג שורה. ויאמר השם, יש לכם? בסדר? שורה מתחת. ויאמר השם, אל שאול ואל בית הדמים, על אשר המית הגבעונים. אל שאול שלא נספד כהלכה. ואל בית הדמים, על אשר המית הגבעונים. הקדוש ברוך הוא אומר בעצם, זה בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שלא הספידו את שאול כמו שצריך. הוא מלך, היה צריך להספיד אותו. וסיבה שנייה, בגלל ששאול הרג את הגבעונים. זאת אומרת, זה עונש לשאול על זה שהוא הרג את הגבעונים.
זה עונש שאין גשם, אחרי ששאול נפטר,
עושה
ששאול...
הרג את הגבעונים. בסדר, לא, זה נכון, זה נכון, נכון.
אבות יוכלו בוסר
של בנים. כן, 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 הגמרא מדברת על זה, רגע, שנייה. שואלת הגמרא וכי, איכן מצינו בשאול שהמית הגבעונים, איפה כתוב שהוא הרג אותם? אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים, שהיו מספיקים להם מים ומזון, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. אז הוא לא הרג אותם ישירות, אבל ממילא. שואלת הגמרא, כתבה אל שאול שלא נספד כהלכה וכתבה על אשר המית הגבעונים? מה זאת אומרת? הרי יש פה דבר מאוד מוזר. זה עונש על שאול? או שזה הקפדה על כבודו של שאול? זה הרי שתי סיבות שהן בעצם הפוכות. שאול היה טוב או שהיה רע. מצד אחד, הוא לא נספד כהלכה. היה צריך לכבד אותו, להספיד אותו. מצד שני, הוא לא בסדר, הוא הרג את הגבעונים. כן, אז כאילו, לא משנה אם הוא טוב או שהוא רע, אנחנו אלה שמפסידים מזה, אנחנו לא מקבלים גשם. איזה מדבר זה? מאוד מורכב. עונה הגמרא, הנה, השאלה ברורה? כן? יש? אוקיי. עונה הגמרא, הנה, כן. דאמר ריש לקיש, מהי דכתיב, מה הפירוש של הפסוק? בקשו את השם כל ענבי ארץ, אשר משפטו פועלו, בקשו את השם כל ענבי ארץ, אנשים בעלי ענבה, תבקשו את השם, אשר משפטו פועלו. מה זה אשר משפטו פועלו? באשר משפטו שם פועלו. אז הראשונים פה מסבירים, משפטו זה דין, פועלו זה חסד. במקום שבו יש דין, שם יש חסד. אז הנה, יש פה גם דין וגם חסד בבת אחת. אמר דוד, שאול נפקו להו תריסר ירחי שטה ולא דרכה למספדה. כן, שאול כבר עברו 12 חודש, האמת היא שעברו הרבה יותר מ-12 חודש, כבר עברו קרוב ל-30 שנה, מאז שזה היה. ודוד המלך, רק מה שדוד המלך אומר, אחרי שנה זה כבר לא ראוי לקחת אותו ולהספיד אותו בצורה שכזאת. נתינים, נקרינו ונפייסינו. אוקיי, אז לגבי הגבעונים אפשר לפייס אותם. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם, מה אעשה לכם ובמה אחפרו ואורחו את נחלת השם. ואמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש, וגומר, יותן לנו 7 אנשים מבניו והוקענום להשם וגומר. מפייס ולא פייסינו. זה לא כתוב בפסוק. אחרי שהם אומרים לו אנחנו רוצים 7 מהבנים של שאול להרוג אותם ולתלות אותם על עץ, דוד המלך מנסה לשכנע אותם. אולי משהו אחר. אולי משהו אחר. למה לקחת 7 ילדים ולהרוג אותם? למה? הם לא הסכימו להתפייס. אמר, 3 סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. כל שיש בו 3 סימנים הללו ראוי להידבק באומה זו. זאת הסיבה שבגלל דוד המלך גזר על הנתינים שלא התערבו בעם ישראל. בסדר? הוא אמר, אנשים האלה אני רואה שאין להם את התכונות האלה, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. אוקיי. עכשיו, הגמרא ממשיכה. טוב, נקרא פה את הקטע הזמר. הגמרא אומרת ככה. ויקח המלך את 2 בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת ואת 5 בני מלכה בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילאי מחולתי. מה ישנהני? למה דווקא אותם הוא לקח? כאילו, על סמך מה הוא החליט? אמר אבונה, העבירום לפני הארון. כן, העבירו אותם לפני ארון הברית. כל שארון קולטו למיטה. כל שאין ארון קולטו לחיים. אז אני לא יודע בדיוק איך זה קרה, אם הוא היה נמשך לארון, או שהיה איזשהו סימן אחר, אבל מי שהיה אמור למות, הארון קלט אותו. כן, כאילו, הוא נתפס אצל הארון, משהו כזה.
סימן אותו.
מה? סימן אותו, בדיוק. סימן אותו, נכון. מטיב רב חנה בר קטינה, כתוב בפסוק, ויחמול על מלך המלך על מפיבושת בן יהונתן בן שאול. איך זה? אם הארון קלט אותו, את מפיבושת הבן של יהונתן, אז איך דוד המלך יכול לחמול עליו? הרי הארון אמר שצריך להרוג אותו. עונה הגמרא שלא העבירו. דוד המלך פשוט לא העביר אותו ליד הארון. שואלת הגמרא, וכי משוא פנים יש בדבר? מה זה? יש פרוטקציות לאנשים שהם מקורבים למלך? אלא שהעבירו וקלטו, הוא ביקש עליו רחמים ופלטו. כן?
כמו משה.
מה זה?
זה כבר כמו משה.
מה זאת אומרת כמו משה?
כמו משה, מה שאמרנו שהוא ניחם
בהשם
וניצח אותו.
כן, 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 נכון, נכון. אז הגמרא שואלת, בסדר, ברור הסיפור. הארון קלט את זה, ואז דוד המלך התפלל, והארון שחרר אותו.
אז הוא מביא את כל נכדים של שאול.
נכון, נכון.
בטח גם את הבנים.
מה? מי שעוד היה שם, אני לא יודע מהדור הזה של הבנים, אני לא יודע מי נשאר, אבל הנכדים, אלה הצאצאים.
אם דוד נשאר, ודוד יונתן בטח יותר אותו גיל,
יונתן כבר לא נשאר.
נכון, אז אני אומרת, אולי יש עדיין, נכון?
כן, אז הגמרא שואלת, והקטים עשו פנים יש בדבר? איזה מין דבר זה? אם אהרון קלט את מפיבו של בן יונתן, מה פתאום עליו אתה מתפלל על מישהו אחר לו? כאילו, זאת אומרת, אחרי שכבר אהרון קלט אותו, איך אתה משחרר אותו? אלא שביקש רחמים שלא יקלטנו אהרון. זה הנקודה. עוד לפני שאהרון קלט אותו, דוד המלך התפלל שאהרון לא יקלוט אותו.
גם הייתה שם שבועה, לא?
מה?
דוד, נשמע
בין דוד ש... ליונתן.
כן.
נכון, נכון, נכון. ש... אמת, אבל אחרי שאהרון קולט, אז זה החלטה מגבוה כבר. זה לא... אי אפשר להתווכח עם זה. אז זה הנקודה, הוא התפלל שלא יקלטנו אהרון. לא, אז הגמרא אומרת, לא, הגמרא חוזרת, הוא אומרת לא, זה לא שאהרון קלט והוא שחרר אותו, אלא הוא התפלל שאהרון לא יקלוט אותו, וזה מה שקרה. שואלת הגמרא, והכתיב לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות? זה השאלה. שאול חטא, מה פתאום הנכדים שלו צריכים להיענש על זה? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה, ואל יתחלל שם שמיים בפרהסיה. מה זאת אומרת? אות אחת מן התורה, זה פסוק שלם. לא יומתו בנים על אבות, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות. אבל כאן אנחנו מדברים על מצב של חילול השם. הרי הגבעונים יש להם טענה אמיתית. אתם נשבעתם לנו שאתם לא נוגעים בנו. איך שאול עובר על השבועה? אז בשביל שלא יהיה חילול השם, מוטב שימחק פסוק בתורה. זה מה שאומרת הגמרא.
מה, באתי
בכלב?
מה, הוא פה? אמרתי את זה
בצחוק. תכניס אותו שם. טוב. זה עוד בסדר. בקיצור, אז הגמרא אומרת, אז איך יכול להיות? הבנים של שאול צריכים למות בגלל החטא של שאול? בגלל חילול השם, עונה הגמרא, אז אנחנו, מוטב שתעקר אותה אחת מן התורה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ותיקח רצפה בת איה את השק, ותתהו לה אל הצור, מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים, ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם וחיית השדה לילה. אז זאת אומרת שהם היו תלויים שם על העץ גם ביום וגם בלילה, נכון? אז הגמרא מיד שואלת, והכתיב לו תלי נבלתו על העץ? אסור להשאיר אותם תלויים על העץ בלילה, חייבים לקבור אותם. זה הלכה למעשה, אדם שנפטר יש איסור בל תלין, צריך לקבור אותו עוד באותו יום. עונה הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה והתקדש שם שמיים בפרסיה. היה בזה קידוש השם. היה בזה קידוש השם. מה היה קידוש השם? שהיו עוברים ושבים אומרים, מה טיבן של אלו? מי הם אלו? מי הם השבעה האלה שתלויים? ואמרו להם, הללו בני מלאכים הם. שבעה בני מלאכים. ומה עשו? למה הם תלויים? פשטו ידיהם בגירים גרורים. כן, הם פשטו את ידיהם, הם גרמו לזה שנהרגו כמה גירים, שבעה גבעונים. אמרו, אין לך אומה שראויה להידבק בה כזו. אומה בני מלאכים כך, בני אדיוטות על אחת כמה וכמה. אומה גירים גרורים כך, ישראל על אחת כמה וכמה. מיד נתווספו על ישראל 150 אלף. זאת אומרת, מה בעצם קרה פה? אנשים הלכו ברחוב, ראו את השבעה, שבעת בני שאול תלויים, והם שואלים, מי הם האנשים האלו? אומרים להם, תשמעו, זה נכדים של שאול המלך ומשפחת המלוכה. ולמה הרגו אותם? מה קרה? בגלל שהסבא שלהם, הסבא שלהם התנהג בצורה לא מתאימה עם כמה מהגבעונים. הגבעונים היו the lowest of the low, הכי למטה שרק אפשר. בגללם משפחת המלוכה כזה מנועם, שבואי, איזה צדק, זה לא יאומן. זה לא יאומן. אין לך אומה כמו האומה הזאת, שעושים כזה ממשפט. וזה הביא למצב שהתגיירו עוד 150 אלף איש. זה הביא לקידוש השם עצום. זה היה הסיפור. המלבין כותב שבעצם המזמור שלנו, המזמור שלנו הוא, המזמור שלנו מבוסס על הסיפור הזה. בואו נראה את הפסוקים.
אפשר
לשאול
רגע
משהו?
כן. לי הדבר שהכי חורה פה זה שהקדוש ברוך הוא אומר לו על שאול. איך זה? אל שאול ואל בית הדמם אשר עמית הגבעונים. אז מה? אז אתה באורים ותומים שומע שהבעיה היא שלא הבאת את שאול לקבורה ואתה מתעלם מזה כי זה כאילו לא כבוד. ואז ללכת ולהרוג שבעה אנשים? זאת אומרת, זה... נראה לי הדבר הראשון שצריך לעשות זה לרוץ לקבור את שאול, אם זו באמת הבעיה.
כן, שלא הספידו אותו.
שלא הספידו אותו.
אז דוד המלך אמר, זה באמת לא כל כך ברור. דוד המלך אמר, אחרי 12 חודש, כבר לא שייך להספיד. באמת לא ברור. איזה מין טענה זאת? אם באורים ותומים אומרים לך שלא הספידו את שאול כמו שצריך, אז לך תספיד אותו. אתה מתחיל לעשות חשבונות שאחרי 12 חודש כבר
שייך. ועובדה שרק אחרי שהוא מביא אותו לקבורה באמת הקדוש ברוך הוא נאתר. זאת אומרת, זה לא סתם נאמר.
נכון. לא, השאלה היא טובה, נכון. זה באמת שאלה. אני רוצה לחזור בחזרה אל המזמור שלנו. מה שבעצם המלבים אומר, זה שהמזמור שלנו הוא על הסיפור הזה. בואו נראה איך הוא מוצא את זה בתוך הסיפור שלנו. נקרא עוד פעם את הפסוקים. למנצח בנגינות מזמור לדוד. בקוראי ענייני אלוקי צדקי. בצר הרחבת לי, חונני ושמע תפילתי. דוד המלך מדבר על מצב של צר, מצב של צרה, והקדוש ברוך הוא מרחיב לו, חונני ושמע תפילתי. טוב, כאן זה עדיין מאוד כללי. בני איש, אדמי חבודי לכלימה תאהבון ריק תבקשו חזב סלע. זאת אומרת, פה דוד המלך מדבר על אותם אלה שהאשימו את דוד ואמרו לו, אתה יודע למה יש רב? זה בגללך. זה בגללך, בגלל הסיפורים בת שבע, בגלל שאתה בא מרות המואביה, בגלל כל הייחוס שלך, וכולי וכולי וכולי, מה שידעו לטעון כנגדו משך כל השנים.
אבל אין פה רמז שזה
רעב. עדיין אין. מה?
שזה רעב.
נכון, עדיין אין, עדיין אין. רק שנייה. ודעו כי יפלא השם חסיד לו, השם ישמע בקוראי אליו. כן? השם ישמע בקוראי אליו. ריגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. עד כאן זה כמו שפרשנו, כן? תהיו אמיתיים עם עצמכם ותפחדו מהקדוש ברוך הוא. אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. כן, פה המלבים אומר, אמרו בלבבכם על משכבכם, הכוונה היא, אתם מאשימים אותי בחטא של גילוי עריות עם בת שבע, כן? בואו תחשבו לעצמכם על משכבכם, איפה אתם, איפה אתם חטאתם בגילוי עריות, שאתם באים ומאשימים אותי. ככה המלבי אומר פה.
אבל כתוב שהוא בדק
ולא היה. מה?
כתוב שהוא בדק ולא היה.
בדקו ולא מצאו. אוקיי. בסדר? עכשיו, פה אנחנו מגיעים לקטע שנוגע לסיפור שלנו. זבחו זבחי צדק וביטחו אל השם. מה זה זבחו זבחי צדק וביטחו אל השם? פה הוא אומר שהכוונה היא לאותם זבחי צדק, זה אותם קורבנות שהקריבו כאשר התברר הצדק של דוד. באותו רגע שהתברר שדוד המלך באמת צדק, זבחו זבחי צדק, זה כבר לא, זה, דוד המלך פה לא מדבר עם אותם בני איש, אלה שהאשימו אותו, אלא עכשיו דוד המלך מדבר עם קבוצה אחרת, זה עם הכהנים. הכהנים במשכן, תזבחו זבחי צדק וביטחו אל השם. רבים אומרים, מי יראינו טוב? נשא עלינו אור פניך השם. נתת שמחה בליבי, מעת דגנם ותירושם רבו. הנה, פה. רבים אומרים, מי יראינו טוב? הכוונה היא, רבים, כל עם ישראל אומרים, מי יראינו טוב? אנחנו במצב מאוד קשה, במצב של רעב. נשא עלינו אור פניך השם. מבקשים, מתפללים להשם, שייתן גשם, כן? תאיר עלינו את אור פניך. נתת שמחה בליבי. עכשיו, אחרי שהתברר, אחרי שירד גשם, אז אומר דוד המלך, נתת שמחה בליבי, מעת דגנם ותירושם רבו. באותו רגע שהגשם התחיל לרדת, בסדר? מעת דגנם ותירושם רבו, מאז נתת שמחה בליבי. עכשיו, למה נתת שמחה בליבי? לא רק בגלל שירד גשם וסוף סוף כבר יש אוכל, אלא בגלל שזה שהורדת את הגשם, זה הראה שאני צודק. זה הראה שאני צודק, אוקיי? בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה השם לבדד לבטח תושיבנו. עכשיו ככה, מה בעצם דוד המלך רוצה להראות פה במזמור הזה? מה הוא מראה? יש רעב, ויש אנשים שמאשימים אותו, שהוא לא בסדר, ודוד המלך, כמו שאנחנו רואים מהגמרא, מהפסוקים, דוד המלך שואל באורים ותומים ומקבל תשובה שזה בכלל בגלל סיפור אחר לגמרי, ודוד המלך באמת עושה את הדבר הזה, ואז יורד גשם, ואז התברר שדוד המלך צודק. יופי. אז אני הייתי מצפה ממלך שהוא בעל ענווה כמו דוד המלך, שבאמת עם כל הכבוד ישים את עצמו בצד עכשיו ויגיד, טוב, ברוך השם שיורד גשם והרעב הזה נפסק והעוול שהיה עם שאול נגמר ובסדר, אוקיי, אז תודה רבה ריבונו של עולם. זה לא המזמור. דוד המלך אומר במזמור, או, סוף סוף התברר לכולם שאני צודק. ולא רק זה, הוא גם תיקן לשיר את זה בבית המקדש כדי שכולם ידעו שדוד המלך צודק. זבחו זבחי צדק, סוף סוף יתברר שאני צודק. לא נשמע מוזר קצת? כן.
אז כדי לשרת, כדי להיות המלך שהעם צריך, צריך גם מלמטה את ה... לא צריך, אבל יותר קל מלמטה גם עם
שמה?
עם העם איתו ולא נגדו.
אז את אומרת, זה שזה...
לא בגלל הכבוד, אלא כדי שהוא
יוכל... כדי שהוא יוכל יותר...
לעשות מה שדורש... מה שהשם עוד זה ממנו ומה שדושים ממנו בתור מלך.
אז על אותו נקודה, זה אמרת, זה לא הכבוד שלו. הנקודה, אני חושבת שהנקודה זה על מה הוא צדק. אז זה כאילו, לא שהוא, לא עכשיו אני צדקתי, אלא המסר שעל מה הוא צדק.
המסר על מה הוא צדק.
כן,
צדק.
זאת
אומרת.
הנקודה היא שזה לא אני... זה לא אני זה שחטאתי, אלא זה הוא?
לא.
זאת הנקודה פה?
לא.
לא. אז מה זה בני איש, אדמי כבודי לכלימה, תאהבו נריק, תבקשו חזב סלע, ודאו כי יפלא השם חסיד לו, השם ישמע בקורי אליו, אתם מאשימים אותי, תדעו לכם, זה לא נכון, אני חסיד, השם אוהב אותי. לא, זה נשמע ככה, לא?
זה גם דיבור כללי.
זה נשמע ככה. אז בואו רגע אחד, בואו נראה עוד מזמור אחד, זריז, עוד מזמור אחד שהמלבין קושר אותו גם כן לסיפור שלנו, לרעה, אוקיי? תפתחו במזמור סמך זין, זה מזמור קצת יותר מוכר אני חושב. יש את זה בסידורים הספרדים, יש את זה בצורה של מנורה. מזמור סמך זין. למנצח בנגינות מזמור שיר. אלוקים יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך. ידוך עמים אלוקים, ידוך עמים כולם. ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, ולאומים בארץ תנחם סלע. ידוך עמים אלוקים, ידוך עמים כולם. ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוקים אלוקינו. יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפסי ארץ. מכירות את המזמור הזה? כן? ראיתם פעם? אוקיי. המזמור הזה, על מה הוא מדבר? מה זה?
גם.
יכוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע, זוכרות? נשא עלינו אור פניך השם, יאר פניו איתנו סלע. ארץ נתנה יבולה, נכון? נתת שמחה בליבי מעט דגנם ותירושם רבו, ארץ נתנה יבולה. אבל האמצע של המזמור זה לדעת בארץ דרכך, בכל גויים ישועתך, ידוך עמים אלוקים, ידוך עמים כולם, ישמחו וירננו לאומים, לאומים בארץ לכם סלע, ידוך עמים אלוהים, ידוך עמים כולם. אז מה מדובר? בדיוק, בדיוק. אומר המלבים שכל המזמור הזה הוא גם כן על הסיפור שהיה אז בימי הרעב. תהפכו רגע את הדף, אני רק קטע אחד אני רוצה שנראה מתוך הדברים של המלבים שם במקור ו'. סליחה, שניים, אבל קטנים. פסוק א', בסדר? למנצח. הוא סד על הרעב שהיה בימי דוד 3 שנים. בסדר? מרגי, מקור ו'. בסדר? מקור ו', במלבים, בהתחלה. למנצח. הוא סד על הרעב שהיה בימי דוד 3 שנים. ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים, ונתנו 7 מבני שאול אל הגבעונים לעמיתם, ויאתר השם לארץ אחריכם. ירד גשם. וקיבלו חזל שאז נתווספו גרים רבים, שראו איך דן הקדוש ברוך הוא דין גרים גרורים, ויראו מפני השם ויושר משפטיו. אוקיי? לדעת, יכוננו וברכנו בגשמים, לדעת, אומר המלבין במקור ג', אחר שהשיב השם שהוא על חטא הגבעונים, ידעו בארץ את דרכך, שתעשה משפט גם לגרים. זה הכוונה לדעת בארץ דרכך. אני מדלג רגע על הסוגריים, בסוף, והארץ הוא הפך השמיים. רצונו לומר שגם בארץ ידעו דרכיך נעלמים, ובכל גויים ידעו ישועתך לכל חוסים בך. ועל ידי כך ידעו חעמים וכו' וכו'. זאת אומרת, מה התגלה אז בסיפור ההוא? מה התגלה? מה שבדרך כלל אנחנו יודעים שאנחנו יודעים שהמשפט של הקדוש ברוך הוא אפשר להבין אותו בשמיים, אבל פה בארץ בצורה גלויה מול העיניים שלנו אנחנו לא מסוגלים להבין את זה. היה רגע אחד שבו כולם ראו פה בארץ את הצדק במשפטו של הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא על ידי אורים ותומים מביא לזה ששבעה ממשפחת המלוכה נהרגים בגלל שנעשה עוול לגרים. זה היה פעם אחת שראו את זה, והמלבי מוסיף ועוד במיוחד, במיוחד שמצד אחד הקדוש ברוך הוא אומר שזה עונש על שאול שהרג את הגבעונים, ומצד שני אומר הקדוש ברוך הוא אבל אל תשכחו להספיד אותו כמו שצריך. זאת אומרת, פתאום ראו ותפסו איך המשפט של הקדוש ברוך הוא כל כך מדויק וכל כך שלם וכל כך לא מוותר על, על, על כל צד וצד שצריך להיות. וזה היה קידוש השם אדיר. ועל זה אומר המזמור, ידוך עמים אלוקים, ידוך עמים כולם. כן? היה קידוש השם אדיר, כולם הסתובבו ובעקבות קידוש השם הזה יש לנו את, את מזמור סמך זין.
צדק שהוא מדגיש שם, זה הצדק של המשפט של השם. זבחו זבחי צדק של המשפט של השם.
בדיוק. אז זאת אומרת ככה, במזמור סמך זין אנחנו רואים בצורה ברורה שדוד המלך נותן את כל הקרדיט לריבונו של עולם. כן? זה היה רגע אדיר של גילוי של, של הצדק של הקדוש ברוך הוא בעולם. ואצלנו דוד המלך משום מה לוקח את זה אליו. מדבר על זה שהוא זה שבעצם צודק זה לא מה שאתם חושבים עליי, אלא זה בעצם משהו אחר לגמרי. איך שני הדברים האלה מתחברים ביחד? אז הקרדיט לקדוש ברוך הוא שהקרדיט לדוד המלך. איך זה עובד? מה?
הקרדיט לצדק.
ודוד המלך צריך לשים את עצמו בצד.
הוא ידע, הוא טעה, אני יודעת.
מה? לא, אבל אצלנו מזמור ד', דוד המלך כן נותן לעצמו את הקרדיט, ככה זה נראה לכאורה, נכון?
אבל אנחנו לומדים את זה.
כן, אז כל זה היה בטעות?
לא בטעות, אבל צריך לברור מכל מה שיש, את העיקר.
זהו, זה מה ש...
כן.
אני מבינה את מה ש... זה מה ש...
נו.
מה העיקר?
שנה, אבל לא ידעת איך.
מה העיקר?
אז העיקר הוא סמך זין או ד'? מה?
סמך זין הוא על דלת.
או שדלת הוא על סמך זין. מה
לא,
בנוי על מה?
קודם היה הצדק.
הצדק של הקדוש ברוך הוא בעולם, נכון? אז קודם סמך זין.
זה גם לפרסום הנס. לפרסום, לא הנס.
כן, אבל דוד המלך במזמור דלת מדבר מהפרספקטיבה שלו. נכון? זאת אומרת, אתם האשמתם אותי בזה, והתברר שאתם לא צודקים.
אבל זה גם הרי נכון? הצדק של הקדוש ברוך הוא, גם ברמה הפרטית לאנשים פרטיים.
זאת אומרת, נכון? שהקדוש ברוך הוא הוציא להגיד נכון?
לאור את הצדק הפרטי של דוד.
נכון?
זה לא רק נכון כלפי הקבורה של שאול, או הטיפול בגבעונים, זה גם נכון ברמה האישית, שהאדם לא משלם מחיר על משהו שהוא לא עשה. שזה גם הרי את הדין.
נכון, אז גם ברמה של דוד המלך, נכון. אז תגידו, איזה מזמור הייתם מכניסות לנגן בבית המקדש? את מזמור ד' או מזמור סמך ז'?
סמך
ז'? לא, אין בעיה. אין בעיה. למנצח בנגינות מזמור שיר, נכון. נכון, גם הוא שם. אז האמת היא שהיינו מעדיפים אולי לשים את סמך ז' ואת מזמור ד' ככה קצת להזיז הצידה אולי, נכון? קצת להזיז הצידה. אז פה אני רוצה לחזור לנקודה של הלמנצח, לעניין של הניצוח, בסדר? אני יודע שקצת מאוחר, אני יודע, אבל כמה דקות נשלים את העניין הזה, בסדר? אני חושב שזה דבר חשוב. העניין של הניצוח. יש גמרא מאוד 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 מפורסמת, כמעט כל פעם מזכירים אותה, אני לא הולך לקרוא את כולה, אתם בטח יודעות אותה. הגמרא במסכת בבא מציע בדף נ"ט, סיפור המפורסם על תנורו של אחנאי. תנורו של אחנאי, מחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים בדיני טהרות, בדיני טומאה וטהרה, לגבי תנור שחתכו אותו ואז שמו חול בין טבעת לטבעת, כן? התנור היה מין כזה גליל גדול, וחתכו אותו ובין טבעת לטבעת שמו חול וכיסו את זה מבחוץ בטיט, וזה נראה כלפי חוץ בתור כלי אחד, אבל בעצם בפנים זה שבור. אז השאלה אם התנור הזה נחשב לכלי שלם או שזה נחשב לכלי שבור, מקבל טומאה, לא מקבל טומאה, מחלוקת חכמים ורבי אליעזר. טוב, מה, אז הגמרא אומרת שהתנור הזה זה תנורו של אחנאי. אחנאי זה נחש, נחש שחונק, הוא מקיף את הקורבן שלו וככה הורג אותו. אז מה היה הסיפור שם? הקיפו את התנור הזה בכל מיני שאלות והתווכחו המון וזה, ואז מתחיל שלב ההוכחות. ואז רבי אליעזר בן הורקנוס אומר שאם הלכה כמותי, אז חרוב זה יוכיח, ונעקר חרוב במקום המאמה, אמרו לו אין מביאים ראיה מן החרוב, חזר ואמר להם הלכה כמותי, המתמיים יוכיחו, וחזרו המתמיים לאחוריהם, אחרי זה הוא אומר כותלי בית המדרש יוכיחו, וכותלי בית המדרש מתחילים ככה ליפול למטה, מתחילים לרדת למטה, ואז רבי יהושע גואר בהם ואומר להם, מה אתם שייכים לעסק הזה, אל תתערבו בכלל, והם נשארו ככה כמו שהם עומדים. ואז חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מן השמיים יוכיחו. כך אומר רב אליעזר בן הורקנוס. יצתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? מה אתם מתווכחים איתו? רב אליעזר בן הורקנוס, ודאי שהוא צודק. מישהו היה מעז להתווכח עכשיו אחרי בת קול כזאת? אני לא הייתי מעז להתווכח. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. מהי לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה, שכבר ניתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות. זהו. יש כלל אחרי רבים להטות. אנחנו הרוב, רבי אליעזר הוא יחיד, וזהו זה. טוב, אוקיי. אז מה עושים? אומרת הגמרא, אשכחי רבי נתן לאליהו. רבי נתן מצא את אליהו הנביא. אחרי זה, אמר לי, מהי עביד קודש בריך הוא באישה אתה? מה עשה הקדוש ברוך הוא באותה שעה שרבי יהושע אמר את מה שהוא אמר? אמר לי, כחייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. כן, הקדוש ברוך הוא חייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. פסד. זוכרות? המדרש הזה שהקדוש ברוך הוא שמח שמנצחים אותו. אז זה באמת מוזר. אז זה ניצחוני בניי, אם באמת הבנים ניצחו, אז יש פה מפסיד. יש פה מפסיד. למה הקדוש ברוך הוא מחייך מהדבר הזה? עכשיו, בספר החינוך הוא מסביר שמה הכוונה בזה, למה ניצחוני בניי? כי מן השמיים אמרו שהאמת היא כמו רבי אליעזר. האמת היא כמו רבי אליעזר, ורבי יהושע אומר, למרות שאתם אומרים שם למעלה שזאת האמת, אבל אנחנו הרוב ואנחנו קובעים. אז יש פה כאילו מלחמה, אנחנו הרוב ואנחנו מנצחים. אז למה הקדוש ברוך הוא מחייך?
כי הוא הצליח
להרפא
את...
מה?
את
דוד
המלך ואת כל המצב הזה שהיה, שלא היה גשם, ובסוף כן, עם כל מה ש... כל הפעילות שעשו עם
הגבעונים,
כן. כן ירד גשם.
וכן... לא, רגע, את כבר מחזירה כן. אותנו בחזרה לדוד המלך. אני שואל פה, בסיפור הזה בא המציע, רבי יהושע ורבי אליעזר מתווכחים, למה הקדוש ברוך הוא מחייך?
זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
מה?
זה מה שאמרנו.
הוא רוצה שינצחו אותו.
כן, זה מה
שאמרנו. הוא רוצה שיהיה המכה, שיהיה לימוד.
בסדר, שיהיה לימוד, הכל טוב ויפה, אבל את יודעת שכשראש הישיבה מגיע, וכולם מתווכחים ולומדים והכל וזה, ויש שאלה מה לעשות בישיבה, אם לעשות ככה או לעשות ככה, וכולם מתווכחים, ואז הוא מגיע בתור ראש הישיבה, ואומר, אני חושב שצריך לעשות ככה וככה. זאת ההנהגה שצריכה להיות בישיבה. מאז קם אחד מהתלמידים, אומר לו, סליחה, אנחנו הרוב.
לא, אבל אם ראש ישיבה כבר אמר שישיבה שלנו הרוב מחליטים, ואז יש איזשהו ויכוח בראש ישיבה, נעשה ככה, ואז מעמידים את ראש הישיבה על משהו
כבר אמר, אוקיי.
בעצם שלוקחים את הדברים שלו בתור דרך חיים, כל הדברים, כולל שהרוב יחליט, אז אם מישהו יגיד לו, אבל הרוב החליטו, אז דווקא זה מראה שאתם מקשיבים וחיים את מה שכבר אמרתי.
יופי, מצוין. מצוין, כך מפרש הגאון מבינה את הסיפור הזה. תראו פה למטה. בתנורו של אחנאי, אשכחי רבי נתן לאליהו אמר, מה יביד קודש בריחו באישה, אתה אמר כחייך ואמר ניצחוני בניי. אומר אגב, ויש לפרש כי מילת ניצחוני פירושו מלשון קיום והתמדה, כמו נצח סלע, לנצח נצחים. ורצונו לומר, אחרי שבניי הם במדרגה זו, אשר אפס ותוהו נחשבו אצלם כל האותות והניסים המתנגדים לעיקר קטן משורשי התורה, כלומר, עם כל האותות, עם כל הניסים שרבי אליעזר עשה, עם עמת המים והחרוב וכותלי בית המדרש, ובת קול שיוצאת מן השמיים, זה לא מעניין אותם ולא מזיז אותם, בכי הוא זה, מעיקר אחד קטן משורשי התורה של אחרי רבים להטות, מובטחני, ניצחוני בניי, שיהיה להם לאב ולאלוקים לנצח נצחים. ניצחוני מלשון להנציח. ואת הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אני רואה שהתורה שנתתי להם נשארת אצלם לנצח. זה לא שברגע שקורה איזשהו משהו מסוים, אז גמרנו, אז כבר מבטרים על זה. לא, העיקרון הוא עיקרון, והולכים על פי העיקרון הזה. אז לכן הקדוש ברוך הוא שמח ואמר ניצחוני בנו, בגלל הדבר הזה. אני רוצה את העיקרון הזה לקחת אל הסיפור שלנו. וזה מה שאת התכוונת להגיד, אני חושב. תראו, 3 שנים לא יורד גשם. 3 שנים לא יורד גשם. בגלל משהו. לא יודעים בדיוק למה. בעצם, יש כאן כביכול איזושהי מין מלחמה בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, לבין עם ישראל. נכון? באופן טבעי גשם אמור לרדת. והקדוש ברוך הוא כאילו נלחם. לא, לא מגיע לכם. לא מגיע לכם, הגשם לא יורד. עד שקרה מה שקרה, והגשם ירד. נכון? קרה מה שקרה והגשם ירד. עכשיו, מה זה היה הדבר הזה שקרה? הדבר הזה הוא שדוד המלך שאל וברר, קיבל תשובה, והוא לקח ועשה את הדין בשבעת הבנים של שאול, נכדים של שאול, ואחרי זה הלך וקבר את שאול ויונתן, כן? ועל ידי זה הגשם ירד. אז מצד אחד התגלה פה הצדק האדיר של הקדוש ברוך הוא, וזה הקידוש השם האדיר שהיה, על זה מזמור סמך זין. אבל בואו לא נשכח, מי הוא זה שעשה את כל זה? מי הוא זה שפעל והביא את הגילוי של הצדק הזה פה בעולם? זאת הייתה עבודה של דוד המלך. הוא זה שעשה את זה, נכון? ופה אנחנו לומדים יסוד מאוד מאוד חשוב. דוד המלך, במה שהוא עשה, הוא בעצם ניצח את הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת ניצח? הקדוש ברוך הוא כאילו נלחם ולא מוריד גשם, ודוד המלך עושה מה שהוא עושה, וכן יורד גשם.
זה לא נכון? סתם נלחם.
מה?
זה לא סתם נלחם. נראה לי, כמו שאנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, רומז לנו שאתם צריכים לחשוב.
אמת, בדיוק, בדיוק. נכון, זאת ההגדרה האמיתית. הקדוש ברוך הוא לא באמת נלחם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את מה שצריך לעשות. מה? בדיוק. הוא רוצה שאנחנו ננצח, שאנחנו ננציח, שאנחנו נהיה אלה שמגלים את הצדק שלו פה בעולם. זה מה שהוא רוצה שננסה. אז מזמור סמך זין מדבר מהפרספקטיבה של הקדוש ברוך הוא והעולם. מזמור דלת מדבר מהפרספקטיבה של מי שעשה את הפעולה הזאת פה בעולם, וגילה את הצדק הזה בעולם, שזה דוד המלך. ואחד פה משלים את השני. בסדר? לכן אי אפשר לוותר לא על מזמור סמך זין ולא על מזמור ד', זה לא הכבוד האישי של דוד המלך, זה לא זה. דוד המלך אומר, אתם צריכים להבין, הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו, אני בתור המלך, שאנחנו נגלה את הצדק שלו פה בעולם. אז בזה שהשם שלי מתנקה, בזה שאתם רואים וזה מתברר שזה לא בגלל חטאים שלי, אלא עד רבה, אני זה שהבאתי לגילוי של הצדק בעולם, זה חלק מכל הגילוי הגדול של הצדק של הקדוש ברוך הוא פה בעולם. אוקיי? זה ברור? מובן? משהו לא מובן.
אז הוא המנצח, דוד המלך הוא המנצח.
אז דוד המלך הוא המנצח, בדיוק. דוד המלך הוא המנצח. וזה מה שאומרים חז"ל במדרש, במקור ב' שראינו בהתחלה.
והקדוש ברוך הוא הנוצח.
מה?
והקדוש ברוך הוא הנוצח.
מה זה הנוצח?
דוד הוא המנצח, והקדוש ברוך הוא נוצח.
אז לפי איך שחז"ל הגדירו את זה, זה כאילו הפוך. הקדוש ברוך הוא הפך את דוד להיות הנוצח. למה אני מתכוון? כאילו שהקדוש ברוך הוא נלחם ולא מוריד גשם, ודוד המלך מנצח אותו, או נוצח אותו. הוא גורם לזה שירד גשם. כמו שהקדוש ברוך הוא גזר להשמיד חלילה את עם ישראל, ומשה רבנו ניצח אותו בזה שהוא התפלל. וככה עם ישראל נשאר בחיים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, כשאני נוצח, אני מפסיד. ניצחתי בדור המבול, בדור הפלגה, בסדומים, ואיבדתי. משה ניצחו ונסתכר כל אותם אוכלוסין. הקדוש ברוך הוא אומר, כשאני נשאר עם המלחמה שלי בעולם, בין אם זה דור המבול, בין אם זה סדום ועמורה, מה התוצאה של זה? התוצאה של זה היא שהעולם נהרס. אני רוצה להיות זה שמפסיד. מה זאת אומרת זה שמפסיד? זה שמביא אתכם לנצח. כי כל המלחמה הזאת היא בעצם רמז בשבילכם, כדי שאתם תדעו מה לעשות. זוכרים מה שחזל אומרים במדרש, עם אותו סיפור, התפילה של משה רבנו, אחרי חטא העגל. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אז חזל שואלים, מה זה רב לך? משה רבנו עוד לא אמר כלום. עוד לא התפלל. כאילו, תפסיק להתפלל, תפסיק להתפלל, אל תבקש ממני, אל תבקש ממני, כי אני לא אתן לך. מה זה דבר הזה? לא, סליחה, אני מערבב. לא, זה היה בתפילה. אני מערבב או שלא? לא, זה היה חטא העגל, אני חושב, נכון? כן, 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 כן. אני לוקח ציטוט, אני לוקח ציטוט ממקום אחר. אבל העיקרון הזה, הקדוש ברוך הוא אמר לו רב לך, וחז"ל אומרים הקדוש ברוך הוא אמר לו רב לך כדי שהוא יבין שהוא צריך להתפלל. בסדר? זה הנקודה. הקדוש ברוך הוא רמז לו, הנה, לא, זה לא רב לך, זה היה פסוק אחר. זה היה פסוק אחר.
נעזור,
אני אגיד לכם, לא, כי רב לך זה בכניסה לארץ. אבל העיקרון הוא בדיוק אותו עיקרון. נו, איפה זה? הנה, או. ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה והנה הם קשי עורף הוא. ואתה הניחה לי, ויחרפי והם ואכלם, ואעשה אותך לגוי גדול. מה זה הניחה לי? מה הניחה לי? מה, הוא ביקש ממך משהו? התפלל על משהו? אז חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא רמז לו, קדימה. תתחיל להתפלל. ויחל משה פני השם אלוקיו ויאמר למה שנחרה פחה וינחם השם על הרע. המלחמה הזאת היא נועדה בשביל שאנחנו ננצח. אוקיי? זה הנקודה. לכן שני המזמורים האלה, גם מזמור ד' וגם מזמור סמך ז', הם מצד אחד מגלים את הצדק של הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל זה לא סתם לגלות, זה לגלות דרכנו. לכן חשוב שישירו את זה בבית המקדש. את שני המזמורים האלה חשוב שישירו בבית המקדש. גם את גילוי הצדק שבמזמור סמך זין, וגם בתור אלוקים יכוננו, זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, וגם דרך דוד המלך. שני הדברים האלה חשובים. אני רק רוצה לסיים בקטע אחד, אני יודע שכבר מאוד מאוחר, אבל ממש קטע אחד, פשוט להראות עד כמה שהקדוש ברוך הוא הולך לקראתנו. על הפסוק יגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם, סליחה מרגיש.
לא, זה בסדר, אני
חושבת על
זה.
ממש ככה. יגזו ואל תחטאו, אמרו בלבבכם, אל נשכבכם. אני יודע, זה בעיה של שלום בית פה אחרי זה. אז אומרים חז"ל, תניא רבי אליעזר בן יעקב אמר, מקווה ישראל השם. מה מקווה מתאר את הטמאים, ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מכירים את ה... זה משנה בסוף מסכת יומא. עכשיו שואלים חז"ל, מי ראוי ללך אצל מי? המקווה אצל הטמא או הטמא אצל המקווה? ואני עוד לא זכיתי לראות מקווה שהולך אל הטמא. הטמא צריך ללך ולרד ולטבול בו. ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זאת אומרת, זה עבודה שלנו. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אני אמרתי לך, כשאתה מתפלל, התפלל בבית הכנסת שבעירך. לך לבית הכנסת. לך לשם ותתפלל. ואם אין אתה יכול להתפלל בבית הכנסת, התפלל בתוך שדך. אתה בעבודה, אתה לא יכול לעזוב את השדה, תתפלל בשדה. ואם אין אתה יכול להתפלל בתוך שדך, התפלל בתוך ביתך. ואם אין אתה יכול להתפלל בתוך ביתך, התפלל על מיטתך. במיטה. ואם אין אתה יכול להתפלל על מיטתך, הרהר בלבך. לפחות הרהר בלב. הדאו דכתיב, אמרו בלבבכם על משכבכם, ודומו סלע. מהו ודומו סלע? אמר רבי יודן, ובלבד שתידום מאותה עבירה שבידך. זאת אומרת, ובלבד שתפסיק לעבור את העבירות שעברת. ואם אתה עושה, כן מכתיב אחריו, זבחו זבחי צדק. מעלה אני עליך כאילו בנית המזבח, והקרבת עליו עולה וקורבנות הרבה. זבח אין כתיב כאן, אלא זבחי. אני חושב שהמדרש הזה, אחרי מה שראינו, יש לו עוצמה הרבה יותר גדולה. מה בעצם כתוב כאן? הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה אלה שנגלה את הצדק שלו בעולם. אז איך עושים כזה מן דבר? איך עושים? אז טוב, לא כל אחד מאיתנו דוד המלך, לא כל אחד מאיתנו יכול לשאול באורים ותומים, לא כל אחד יכול להרוג את שבעת הבנים של שאול. יותר נכון, כמעט אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות את זה. אז מה כן אנחנו יכולים לעשות? מה כן אנחנו יכולים לעשות? אז תראו מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות. הוא אומר, תראה, תשתדל לך לבית הכנסת, להתפלל שם, אוקיי? אתה לא יכול בשדה, אתה לא יכול בבית, אתה לא יכול במיטה. אתה לא יכול במיטה, אז לפחות תהר בלב. זהו, את האירור הקטן הזה. המקווה הולך עד אליך. עד אליך. תהר בלב שלך, אבל רק בתנאי אחד. ודומוס אלה. ודומוס אלה, זאת אומרת, באמת, מה שאתה מהר בלב, שזה יהיה אמיתי. כשאתה מהר בלב, לפני שאתה הולך לישון, ואתה מתחרט על משהו לא טוב שעשית, וכשאתה מתחרט על משהו לא טוב, אז אתה פועל במשהו לגילוי הצדק בעולם, במשהו אתה מקדם את זה, כי לפחות אצלך בתוך הנפש, משהו כבר נהיה יותר טוב, אז שזה יהיה אמיתי. ברגע שאת זה עשית, זה, אז תזבחו זבחי צדק. זה ממש, זה כמו ללכת ולהקריב להקריב במקדש זבחי צדק. הרבה עולות, הרבה קורבנות. הדבר הקטן הזה, האירור הקטן הזה, זה השותפות שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אפילו בדבר הקטן הזה, זהו, בעזרת השם. תזכה לבוא. מה רצית מה זה?
יום הולדת של איזה גיר, שזה היה מאוד חשובה לה לחשוב על כמה דברים בחיים.
תודה.
אני... היא... עשרה טלפונים תוך כדי.
היא מביאה איזה אישה מאוד...
חדים את
זה. זה עבד.
מסתיים?
כן.
אוקיי.
זה לא.